נעבור לדבר השני שמציע לנו הבודה בעצה שלו למלך. אז הדבר הראשון היה לייחל חזק להערה, להגיע להערה, בכל מה שאתה עושה, שאתה עומד, שאתה יושב, שאתה אוכל, כל הזמן, אתה לא שוכח את זה, כל הזמן. עכשיו, העצה השנייה הוא אומר, כמו כן, הוא אומר, שמח בליבך, בשמחה נשגבה, בכל האוסף של כל הזרעים, של כל מעשי החסד, של הבודות, הבודיסטוות, המאזינים, הבודות מכוח עצמם, כל האנשים ושלך עצמך. אלה שנצברו בעבר, שנצברים בהווה, ושעוד יתווספו בעתיד. זה החלק השני, אמרנו יש ארבע חלקים לעצה שלו, זה החלק השני בעצה שלו, שמחה גדולה, הוא קורא לה שמחה נשגבה. ומי הוא אומר לנו לשמוח? הוא אומר, תסתכלי על הישויות המוארות, על הבודיסטטוות, תראי איזה מעשים טובים הם עושים בעולם, איזה זרעים זה זורע בליבם. והוא לא נעצר שם, הוא אומר, המאזינים, זה סוג מסוים שמתרגלים, הבודות מכוח עצמם, זה סוג אחר שמתרגלים. ואז הוא אומר, כל האנשים, אולי גם כאלה שלא מתרגלים, וגם שלך עצמך, הוא אומר, תסתכלי בחסד סביבך ובחסד שאת עושה, ובזרעים שהחסד הזה זורע, לא רק בזרעים של החסד שנעשה כבר, אלא גם מה שיעשה בעתיד אפילו. בקיצור, תכווני את מחשבתך לאן? אל החסד בעולם הזה ותשמחי בו. ולאן מכוונת אותו, את המלך, העצה הזאת של הבודה? היא מכוונת אותו לחשוב על הבודות. הוא מכוונת אותו לחשוב על ישויות מוארות. היא בעצם מכוונת אותו למין דמות מופת כזאת, שהוא יחכה אותה, הבודות אלה שכבר השיגו את העושר המושלם, נכון? אז היא מכוונת את המיינד אל הדמויות הקדושות האלה, או הבודיסטוות שהם כמעט השיגו את העושר המושלם, אבל הם כבר כל כך מתקדמים, הם רק פועלים למען הזולת וכך הלאה. אז זה יוצר בשבילנו איזושהי דמות שאנחנו שואפים להיות כמותה, שזה מזכיר לנו מה? אתה למה? אז אם דיברנו שבעצם מסטר קמאלה שילה בטקסט שלו שהוא לא טקסט טנטרי, לכאורה, לכאורה, הוא מתחיל מהחמלה הגדולה, הנה פה מיד בעצה השנייה, הוא מכוון אותו אל הלמה. הוא לא קורא לזה למה, אבל זה מה שהוא עושה. הוא אומר, תקחי לך, תתקח לך, הוא אומר למלך, את הישויות המוארות, שיוליכו אותך לשם, תן למיין שלך להמריא לשם, להמריא לשם, אל המקום הזה המואר, תן להם להוליך אותך, תן להם להיות מופת בשבילך. ומה קורה, מה יקרה לאותו מלך, אם הוא אכן יפעל כעצתו של הבודה, ויתחיל לכוון את תודעתו אל הבודות, ואל הבודיסטוות, ולשמוח בחסד שהישויות האלה עושות בעולם. ביחד עם העצה הקודמת שהייתה לפתח את הכמיהה להגיע להערה, אז הוא מאוד כמה להגיע למצב שבו הוא אכן יוכל לעזור ליצורים, ובאותו זמן הוא גם מכוון את מחשבתו ואת ליבו אל הישויות שהן כבר שם, שהן כבר ממשו את השאיפה להערה והגיעו להערה. הצירוף הזה של שתי המחשבות האלה הוא בדיוק מה? הוא בדיוק מה שמביא אליו את הלמה. זה בדיוק מה שיביא אליו את הלמה. אם אני כל כך רוצה להיות במקום הזה, החמלה שהיא כל כך גדולה, אני רוצה להיות מסוגלת לעזור ליצורים, ואני מכוונת את תודעתי לישויות שכבר עושות את זה, ושיכולות להמחיש לי ולהדגים לי ולהוליך אותי לשם, זה בדיוק מה שיוצר את הקרמה להביא אליי את הלמה. את הלמה שיוליך אותי לשם. ואם עוד לא פגשנו את הלמה שאנחנו נותנים לו את ליבנו ונותנים בו את אמוננו, הוא אומר לנו, זה מה שצריכה לעשות. צריכה לפתח את הכמיהה ולכוון את ליבך אל הישויות המוארות, הם יופיעו. זה לא שהם לא הופיעו עד עכשיו, את לא שמת לב אליהם. עכשיו זה מה שאת רוצה, תתחילי לראות אותם. את תתחילי לפגוש אותם. תתחילי לזהות אותם בעולמך. כי הם לא מתחבים. הם לא מתחבים. אתם זוכרים את המשל הזה שממשילים את הבודיסטווה לשמש, זוכרים? הוא מאיר. זה שאני עומדת בצד השני, זה הבעיה שלי, אוקיי? אז זה מה שמוציא אותנו אל הצד המואר של ההר. ואז אני אראה את השמש. אז זה אספקט אחד של ההצעה השנייה הזאת. יש אספקט שני להצעה השנייה הזאת, כי ההצעה היא של שמחה, נכון? ההצעה היא תשמח במעשה החסד שלהם. אז זה מביא רגש, נכון? רגש חזק של שמחה במעשה החסד שלהם. מה זה מזכיר לנו? שוב את התנאים של השלמת דרך קרמית. רגש חזק. וואו, האישויות האלה כל הזמן פועלות למען הצורים. וואו, איזה אישויות מדהימות. והשמחה, עומק הרגש הזה, נכנס ויוצר לנו תנאים קרמיים כדי שנוכל להתמיד במדיטציה שלנו ובתרגול שלנו. במיוחד, אם כבר פגשנו מורה לב, אם כבר יש לנו מדריך כזה לחיים שלנו, אז השמחה הזאת מכוונת למעשים שלהם ולמה הם עושים בעולמי. וזה בפני עצמו, הרגש החזק הזה של ההרצה לדמות הזאת והאהבה לדמות הזאת, אלה כבר פותחים את ליבי. אלה כבר פותחים את ליבי. אלה כבר מאפשרים למדיטציה שלי להיות יעילה. כי כבר התחלתי מנקודת התחלה טובה. שאני מכוונת אל השאיפה להרה, אני מכוונת אל ישויות מאורות, אני מכוונת אל דמות הלמה שאותה אני כל כך אוהבת ומעריצה. ושלה אני נותנת את ליבי. מה זה עושה בשבילנו? זה צריך להזכיר לכם משהו, אבל אנחנו עוד מעט נגיע. אז יש לנו אובייקט עוצמתי, יש לנו קשר מאוד חזק עם האובייקט הזה, יש לנו מוטיבציה מאוד חזקה של החמלה הגדולה ושל השאיפה להרה. לעשות ההצעה השנייה. ההצעה השלישית, אני אקריא לכם בעברית. ולאחר שככה תשמח, הגש מנחה לכל הבודות, הבודיסטוות, הבודות מכוח עצמם, המאזינים, ולאחר מכן גם לכל האנשים הרגילים. הוא קודם אמר לנו לשמוח במעשים שלהם, כולל האנשים הרגילים, כי האנשים הרגילים כבר היינו, הם לא כל כך רגילים. והטקט הזה הוא לא בדיוק לא טנטרי, אוקיי? אז הוא אומר, תתחיל לשמוח בדברים האלה, ואחר כך תתחיל להגיש להם מנחה. תתחיל להגיש להם מנחה. אז עכשיו הוא מדבר על הגשת מנחה לבודות ולבודיסטוות, שאותם אנחנו לא בהכרח רואים, תלוי באיזה שלב אנחנו בדרכנו, נכון? אנחנו לא בהכרח, אם אנחנו בתחילת הדרך, אולי המלך עוד לא רואה אותם. ואנחנו מגישים את המנחות על האלטר, אנחנו מגישים, אנחנו עושים כל מיני טקסי אש שבהם מגישים המון מנחות, פוג'ות מנחות הן מאוד מפורטות ומפוארות, ומגישים המון המון, אתם תראו כשנגיע לזה, עוד ועוד ועוד ועוד. אז מה זה אם אני מגישה לישויות שאולי לא פגשתי אותן, ואני אפילו לא בטוחה בקיומם? אז זה אקט של אמונה. אז בעצם הגשת מנחה כגון זו כאן, אפילו של קריות מים צנועות, זה אקט של אמונה. אז מה אומר לנו? מה אומר הבודה למלך? הוא אומר, תפתח את האמונה בישויות האלה, כי זה הקרמה שתביא אותם אליך ואותך אליהם, נכון? הקרמה של לפגוש את המלאכים, אתם זוכרים? זה בדיוק האמונה הזאת. זה בדיוק המשחק של כאילו. אני עוד לא יודעת, אני משחקת כאילו שהם קיימים, וזה מה שעושה אותם על אמת, בגלל שאין על אמת ואין כאילו. כי מה שנראה לי על אמת הוא באותה מידה על אמת כמו המלאכים שהם עוד לא נראים לי על אמת. אז הקרמה הזאת של הגשת המנחות היא בדיוק זו שמממשת את הישויות האלה בעולמי, ולכן היא כל כך חשובה. אז הם הופכים לממשיים בעולמי, והם מתחילים להנחות אותי הלכה למעשה בדרך, ואז אני אכן יכולה לעשות את הדרך, ואז אני אכן יכולה להפוך לישות שיכולה לעזור לבורי. אתם רואים את הטפקה? רואים את הטפקה? את המיומנות? אז זה איך שהבודה מתחמן את המלך, מתמרן את המלך, למצב שבו הוא אכן יפגוש את המלאכים ואת הבודות, ואת הלמה שלו. עצה רביעית ואחרונה. אז מה הייתה הראשונה? רק נחזור. תמיהה גדולה על השאיפה להארה. השנייה, שמחה במעשים של הישויות הקדושות ושל כל האנשים ושלך גם. שלוש, להגיש מנחה. עכשיו ארבע, ומאחר כך הקדש הכל יפה שלוש פעמים ביום, וכך שתוכל להשיג את כל האספקטים של ההארה המושלמת שאין למעלה ממנה של הבודה. ההארה המושלמת שאין למעלה ממנה של הבודה. שזה בניגוד למה? לנרוונה, שהיא לא הארה מושלמת של הבודה. וכן שכל היצורים יוכלו להשיג כל הישג עד לעצם המצב של ידע כל, ואת המצב של ההארה מלאה ומושלמת של הבודה. זאת אומרת, עכשיו אתה מקדיש, אתה עושה את כל הדברים הקודמים, ועכשיו אתה מקדיש. אז אתה לוקח את הכמיהה הגדולה שלך להגיע להארה, את החמלה הגדולה שמביאה לכמיהה הזאת, את כל הפעולות של שמחה שעשית בפעולות של הישויות הקדושות, את המנחות שהגשת לישויות הקדושות ולאחרים, ואת כל זה אתה מקדיש עכשיו למה? לכך שאתה תגיע להארה, ושתוכל להביא את האחרים להארה. אז זה לוקח עכשיו, זה התרטוק, אתם זוכרים את ארבע השלבים שדרך קרמית מלאה? שהיא סמפה ג'ובה. תרטוק, זה השלמה. עכשיו אתה לוקח את זה, עושה את זה שלם, אתה אומר, ייחלתי להם לשאיפה להארה כל היום, חשבתי על הישויות המוארות, שמחתי בחסדם, הגשתי להם מנחה, עכשיו את כל החסד הזה אני מקדיש למה? לכך שאני אגיע להארה. אז זה משלים את הקרמה, זה עושה אותה עוצמתית ביותר. זה הופך את הקרמה, זה מעצב אותה, זה מעצב אותה, לש אותה ומייצר ממנה חץ. חץ עוצמתי ביותר ומדויק ביותר, שאותו אני עכשיו שולחת למטרה. והמטרה שלי, להגיע להארה. אז מה הוא לוקח? הוא לוקח את המלך שמנהל את הממלכה שלו. את כל הפעולות הרגילות שהוא צריך לעשות. לפגש עם השרים, לחוקק חוקים, לערוף ראשים. אני לא עושה המלך. מה שעושה המלך. והוא מלמד אותו איך לייצר מזה קרמה עוצמתית ביותר, ומכניס דרך אגב בדלת האחורית את האובייקט העוצמתי ביותר, כדי שהוא אכן יוכל להגיע למטרה שלו. וההקדשה הזאת, אמרנו, היא מעצבת את הקרמה, יוצרת ממנה חץ מאוד מדויק, היא מעצימה אותה, היא כמו זכוכית מגדלת, שלוקחת את כל מה שהמלך הזה עושה בחייו, אם הוא מיישם את ארבע העצות האלה, זה הכל נהיה סימפוניה אחת, שמוליכה אותו אל ההארה, תוך כדי ניהול הממלכה. אל תשאלי אותי איך עורפים ראשים בתוך זה, סתם אמרתי. ואם נכניס את זה לחיים שלנו, לממלכה שלנו, אנחנו מכינים ארוחה לבני הבית, בדיוק אותו דבר אנחנו יכולים לעשות שם. מה שהמלך עושה, אנחנו המלך בממלכה שלנו. אנחנו בממלכה שלנו צריכים להכין ארוחת בוקר. אותו דבר בדיוק. תוך כדי הכנת הארוחה, אני חושבת בליבי, אני מאוד רוצה להגיע להארה, כי אני רוצה שלא יהיו אנשים רעבים בעולמי. אני שמחה שיש בודות ובודיסטטפות שכבר הקשימו את החלום הזה והגיעו למקום הזה. מאוד הייתי רוצה להיות במקומם. אני כל כך שמחה שאני נמצאת בעולם שיש בו בודות ובודיסטטפות ועושים את מעשי החסד האלה. זה היה השני, מה היה השלישי? מנחה. אני מגישה, אני יכולה בליבי את הארוחה הזאת שאני מגישה לבני המשפחה, בליבי אני יכולה להגיש אותה או חלק ממנה. אני יכולה פיזית לקחת חלק ממנה ולשים זה בשביל הבודות והבודיסטפות. וגם אם לא, בעיני רוחי אני יכולה לעשות את זה, ואני יכולה גם לראות את בני ביתי כבודות ובודיסטפות שאותם אני עכשיו משרתת, וזה מאוד עוצמתי. ועכשיו את כל זה, את כל ההכנה היפהפייה הזאת של ארוחת הבוקר, אני מקדישה לכך שאני אכן אגיע להארה. זה עושה את חיי היומיום שלי לתרגול מאוד 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 עוצמתי. אם אני יכולה לשמור את המיינד שלי בכל המקומות האלה כל היום. אוקיי? אז אני אפתח את החמלה ואז ייווצרו תנאים לעשות את התרגול שאכן יאפשר לי לסיים את הדרך. אז זה הטריק שלו וזה קסם. זה מין קסם שהופך כל פעולה פשוטה שאנחנו עושים לדרך להערה. כל פעולה פשוטה הופכת לתרגול שמביא אותנו להערה, אם אנחנו זוכרים לעשות את זה בצורה כזאת. עכשיו, איך נזכור ולא נתבלבל? כי קל לבלבל אותנו. מישהו מודיע לנו בטלפון שיש לנו מינוס, או מישהו אומר, את מטומטמת. קל לבלבל אותי, עולים הנגעים ומשכחים ממני שזה התרגול שלי, נכון? אז אני צריכה לעשות מדיטציה. אז אני צריכה שיהיו לי תנאים למדיטציה. אני צריכה לעשות את כל הדברים האלה שיצרו את הקרמה שיהיו לי תנאים למדיטציה, אוקיי? אז זה קאץ' 22 כזה. אבל בהדרגה, בהדרגה, עם התרגול, אנחנו מתחילים לעלות על הספירלה הזאת שעולה. אנחנו יותר זוכרים, ולכן יוצרים יותר קרמה, והקרמה היא אכן עוצמתית, וכך הלאה. אז זה דרך לייצר קסם. זה דרך לייצר ניסים. ואז כשאתם עושים טונגלן, זה יהיה פשט, זה לא יהיה דרש. ויש אנשים שמסלקים מחלה ממישהו בטונגלן. או אפילו מעצמם. יש. וזה הופך לפשט. זה יכול להיות פשט. אם התרגול שלכם עוצמתי מספיק, הוא מייצר את הניסים האלה. עכשיו יש לי לכם עוד שאלה. כל התיאורים האלה שנתנו, של ארבעת השלבים, העצות שהמלך מקבל, למדנו את זה כבר, נכון? איפה למדנו את זה? שבעת הצעדים המקדימים. אלה חלק משיבת הצדים המקדימים. למעשה, שיבת הצדים המקדימים, כמו שאנחנו מתרגלים אותם, הם לקוחים מהמסורת הטיבטית, אבל הם מבוססים ישר להצעתו של הבודה, למלך. חסר פה השלב של השקפה. נכון? אין פה את השלב של השקפה. נשאיר את זה לשיעור אחר. אבל בעצם, כל השאר, פחות או יותר, יש פה. יש פה את יצירת הבודיצ'יטה, יש פה אקט של הליכה למקלט בבודות, יש פה את הלמה בעקיפין, יש פה את רוב השלבים שאנחנו עושים. הטיבטים הוסיפו את השקפה, הוסיפו את התפילה, את התכנונים ללמה להישאר ולתת לימוד, אבל השאר ישנו כאן. יש את המנחה, יש את השמחה, ישנו, ובצורה מאוד עוצמתית. בצורה מאוד עוצמתית. אז יש לנו את יצירת הבודיצ'יטה לפני שמתיישבים, נכון? יושבים לפני שאתם נכנסים למדיטציה, יש לנו את השמחה, יש לנו את התמינחה, ויש לנו את ההקדשה. אז אנחנו רוצים לנצל את הלימוד הזה של הבודה, כדי להפיח חיים בשלבים המוקדמים שלנו. כי אנחנו ככה נכנסנו קצת לרוטינה, ואנחנו עושים 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. בואו נעשה את זה עכשיו. לפי השלבים האלה, בואו נעשה מדיטציה קצרה, שבה נעשה את השלבים המוקדמים על פי העצה למלך. אז שבו בנוח ועצמו את העיניים. תדקו שאין מתח מיותר בגוף שלכם. התמקדו תחילה בנשימה. וכעת הזמינו אליכם החלל שלפניכם, את אותו אדם יקר לכם שמתייסר באיזה סבל או כאב. נסו לראות אותם שם ברורים ככל האפשר. חשבו על סבלם או על המצוקה שלהם. ועל רצונכם לעזור להם. ועל היותכם למעשה חסרי אונים לעזור להם כרגע במצבכם הנוכחי. והשתמשו בקומבינציה הזאת של הרצון העז לעזור להם ביחד עם התסכול העמוק של חוסר יכולת כרגע לעזור להם, כקרש קפיצה לפתח שאיפה עמוקה להגיע למצב שבו אתם אכן יכולים לעזור לאנשים. נסו להתחבר ככל יכולתכם לשאיפה העמוקה הזאת בלבכם, לכמיהה הזאת שלבכם כמהה להיות במצב שאתם יכולים לעזור לאנשים שסובלים סביבכם. וכעת חשבו על הבודות, על הישויות שאכן הגיעו למקום הזה, ושהם אכן מסוגלים לעזור ליצורים. ושהם אכן עוזרים להם בכל רגע ורגע. ובתוך כדי כך חיים בעונג מדהים. חיים זה לא המילה, שוהים בעונג מדהים. הבודות והבודיסטות. ושמחו בחסד של הישויות האלה בעולמנו. הם כאן כל הזמן. הם דואגים לנו כל הזמן. הם שמאפשרים לנו את הלימוד הזה שיכול להושיע אותנו ואת כל יקירנו מסבל. תנו לחסד הזה להוות השראה בשבילכם. הרגישו כמה אתם ברי מזל להימצא בעולם שיש בו ישויות מוארות שפועלות בצורה כזו. נסו להתחבר לאהבה שיש בלבכם ולהרצה שיש בלבכם לישויות האלו. ולהכרת התודה שיש לכם על כך שהם נמצאים בחייכם. וכעת חשבו גם על עצמכם ועל הדברים הטובים שאתם עושים. אולי דברים שעשיתם לאחרונה. ושמחו גם בהם. כי אתם צועדים בעקבותיהם של הישויות המוארות. היו שמחים במעשים שלכם. היו שמחים בכך שיש לכם זרעים שמאפשילים ושמאפשרים לכם לתפוס את עצמכם עושים טוב בעולם. תנו תנו לשמחה הזו למלא את לבכם. כעת חשבו על ישות אחת קדושה כזאת, הכי קדושה בשבילכם. והגישו לה מנחה. זו יכולה להיות מנחה חומרית כלשהי של פרחים או דברים יפים או דברים ריחניים, מתנה לחושים שלהם. זו יכולה להיות מנחה של התרגול הנפלא שלכם. אתם יכולים את התרגול הזה לדמיין בדמות איזה אבן חן נוצצת שאתם מגישים להם. אתם אפילו יכולים להגיש להם את הנגעים הרוחניים שלכם או את האנוכיות שלכם שעליהם אתם כבר מוכנים לוותר. בבקשה, קחו אותה ממני. הנכונות לוותר עליהם היא מנחה נפלאה. וכעת קחו את הקרמה שעשיתם במדיטציה הזו, שעברנו דרך הצעדים, שלושת הצעדים עד עכשיו, והקדישו אותה, כוונו אותה אל המטרה שאתם עצמכם תוכלו להגיע למצב שבו אתם אכן תוכלו להיות לעזר לברואים בסבלם. לאט לאט פיקחו את העיניים. אז זאת דוגמה למדיטציה. אתם לא חייבים לעשות את זה מילולית כמו שהנחיתי אתכם. הרעיון הוא לקחת את מה שלמדנו בשיעור הזה ולתת לו להפיח רוח חיים בשלבים המוקדמים שלכם, ואתם יכולים להפליג עם זה, אוקיי? אני עשיתי את זה כאן בקיצור, כי השעה מאוחרת, ואני יודעת שחלקכם ממהרים. אבל אתם לא חייבים להזדרז כשאתם בבית, או כשאתם לא בשיעור. אז יש לנו בעצם את העצה הזאת למלך, שהיא דרך אחרת, שמיועדת לאנשים עסוקים, לפתח את החמלה הזאת בליבנו, ואפשר להגיד שזה השלב של פיתוח בודיצ'יטה, אם תרצו. אז כשאתם מתיישבים למדיטציה ויש את השלב הראשון שבו אנחנו יוצרים מוטיבציה של בודיצ'יטה עוד לפני שמתחילים את השלבים המוקדמים אפילו, אתם יכולים למשל לזכור במדיטציות על חמלה שכבר עשיתם בשיעורים הקודמים. ואם אתם עושים אותם באופן סדיר, אז זה יכול להיות משהו אינסטינקטיבי, אתם מתיישבים ואתם זוכרים שעשיתם את המדיטציות האלה, וזה חסד גדול, ושהן באות לפתח את החמלה שלכם, וזה כבר מייצר את התנאים לפתח מוטיבציה של בודיצ'יטה. אז אתם יכולים לכלול את הזיכרון של המדיטציות שכבר עשיתם כחלק מהשלבים המוקדמים שלכם למדיטציה הנוכחית. אז זה הולך משהו שמתעצם. ככה שהמדיטציות האלה שאנחנו עושים עכשיו הם בעצם בסיס לתרגול המדיטציה שלנו, של פיתוח החמלה הגדולה, יצירת המוטיבציה של הליכה למקלט ויצירת הבודיצ'יטה. וזה יהיה עוד צמתי עוד יותר אם אתם תחדדו את זה בתודעה שלכם. אתם נזכרים במדיטציות שעשיתם כבר על החמלה הגדולה, ותעשו את הזיכרון ברור מאוד בלבכם, מאוד נוצץ כזה בלבכם וברור, ואז זה יוצר מוטיבציה יפה, יפהפייה לשאר המדיטציה. ואנחנו זקוקים למוטיבציה הזאת כדי להזכיר לעצמנו למה אנחנו מתיישבים פה על הכרית ועושים את המדיטציה, כל מדיטציה. כל מדיטציה, גם המדיטציות של הקיבוע שאנחנו לומדים בקורסים האחרים, גם בשבילם אנחנו צריכים הרבה מוטיבציה כדי לשבת על הכרית ולא לקום גם כשעולים קשיים וכך הלאה. אז אנחנו מאוד זקוקים לשלבים המוקדמים האלה, למוטיבציה של הבודיצ'יטה, לשמחה, לאהבה הזאת אל הלמה או לדמות המוארת שתפתח את ליבנו, את השלב של מנחה שהוא פותח אותנו. אנחנו זקוקים לרגש הזה בתחילת המדיטציה. אחר כך תכף להתקבע על האובייקט, אבל השלבים המוקדמים באים לעורר בנו את הרגשות האלה, את האנרגיה הזאת, שהיא כל כך חשובה להצלחת המדיטציה שלנו. לכן הטיבטים כל כך שמים דגש על השלבים המוקדמים, ולא רק להתיישב לצום את העיניים, להביא את האובייקט ולהתמקד, כי זה מביא את הפואנה לשם, זה מביא את האנרגיה שמאפשרת לנו להישאר ממוקדים. אנחנו יודעים למה אנחנו עושים את זה. אנחנו מלאים בחמלה, אנחנו מלאים בשאיפה להרה, אנחנו מלאים באהבה והרצה ללמה או לישויות המוארות שמטווים לנו את הדרך. אנחנו שמים את עצמנו לתוך התרגול, ואז נותן לנו צ'אנס נפלא להצליח את התרגול. וכמובן בשלבים המוקדמים שלנו, אנחנו גם עושים את השקפה שעוזר לסלק מכשולים. אולי משהו לא יפה שאמרנו היום שיקלקל לנו את המדיטציה היום. אז אנחנו גם עושים את אלה. הם לא כלולים בשיעור הזה. אז זה היה הקטע שלנו ממאסטר קמלה שילה להיום. יש עוד עד כאן איזושהי שאלה? לפני שאנחנו עוזבים את זה, כן.
כשאני עושה את השלבים המקדימים, הרגש, השאיפה, אין לי את השינוע הזה שאני יוצרת עולמי. ולכן להביא את הרגש הכנה הזה שאני יכולה באמת להוציא את אחרים מסבל באמצעות התרגול, אין לי את זה. אז השאלה היא, כאילו אני מרגישה שאני צריכה איזה שלב מקדים לפני השאיפה להרה, כי אז אני נגיד לפתח את החמלה, אבל אין לי מה לעשות עם זה.
כן, אז הילה אומרת, טוב, אבל אני עוד לא יודעת שזה נכון שאני באמת זו שיוצרת את עולמי, אז איך אני אצור את זה? זה עוזר כשיש את השכנוע, אבל כרגע זה לא חיוני לצורך התרגול, כי בעצם מה שאת רוצה, את אומרת, אני לא יודעת כרגע איך לעזור להם, אני רוצה לעזור להם בכל ליבי. ואני מבקשת הנחיה, אוקיי? אני פונה אל הישויות המוארות, אני נותנת בהם את אמוני ונותנת להם את הרצתי ואני מבקשת הנחיה. ואז הפועל היוצא מזה שיום אחד התובנה תבוא ואת תראי את זה בעצמך. את תוכלי לראות בעצמך איך זה הכל בא ממך. והשאלה תיעלם במשך הזמן, אבל כל התרגול הוא בשביל להביא אותך לשם. לא לדאוג. זורים את הזרעים ומפשילים. לא לדאוג.
עצה שלי עובדת כשאני מדמיינת את הבודיצ'יטה? יצא לי באחת הפעמים שדמיינתי את עץ החסד, את כל העץ עצמו, ואיכשהו הם התחילו לדבר איתי. ולפעמים הם צועקים, ולפעמים הם מתווכחים, ולפעמים הם שמחים, ולפעמים הם מליזים, ויש לי שיח איתם, וזה בבת אחת מחיה את הכל. אז כדאי לכם אולי לנסות לדמיין את זה, הם ממש לפעמים כאילו, הפנינג שלהם קורה להם.
אוקיי, אז זה נפלא, זה טאפקי אחר, אבל יופי, תודה רבה. יפה.
רציתי לשאול לגבי שאני צריכה לדמיין את האדם הניטרלי. כשאני לא במדיטציה, זה נראה לי מאוד ברור, כן? מישהו עובר ברחוב או באוטובוס. אבל כל פעם שאני יושבת לעשות את זה בפועל, אני לא חווה בכלל מישהו ניטרלי. מיד המיינד שלי מתייג שנחמד, לא נחמד. זאת אומרת, הוא מתויג מיד. אני מנסה לראות באמת שהוא ניטרלי עבורי, וזה לא... אני לא חווה אף פעם את זה כניטרלי.
יש לך איזה שכן באזור שלך שהוא ניטרלי בשבילך?
לא.
אין לך...
מה שקורה בחוויה, אני ממש מרגישה שהמיין שלי ישר מתייג את זה.
כל אדם שאת פוגשת? אין אנשים שאת ניטרלית לגביהם?
תמיד זה מופיע לי...
שיש איזשהו... הנהג אוטובוס. אני לא יודעת. אבל זה צריך להיות מישהו שאת... יכולה להביא לפנייך, את יכולה להביא נהג אוטובוס אלמוני לפנייך, תשימי לו, אני לא יודעת אם יש להם כובע ומדים או משהו, דיילת במטוס, אני לא יודעת, מישהו, תני להם איזושהי צורה, אבל תנסי. אני רוצה לעבור לשיר שלנו של פבונקה רימפוצ'ה שמתאר את המדיטציה האנליטית. כמו שאמרתי לכם, זה יצירה די ארוכה, שאנחנו כמובן לא נסיים אותה היום, אבל אני רוצה להגיע היום לסיים את החלק הראשון שלה. החלק הראשון שהתחלנו אותו כבר עשינו שני חלקים של החלק הראשון, היום נעשה את החלק האחרון של החלק הראשון. החלק הראשון הוא הקדמה כללית וביאור כללי על הטכניקה של מדיטציה אנליטית. אחרי זה באים עוד חלקים שעושים את זה ספציפית ללמרימים ספציפיים, לשלבים ספציפיים של הלמרים. אז לזה לא ניכנס היום, אבל הייתי רוצה לסיים עד כאן. ובשביל זה אני אזכיר לכם איפה הפסקנו. הפסקנו שהוא נתן לנו סימנים מתי המדיטציה האנליטית שלנו מצליחה ומתי לא. והוא נתן לנו סימן שאם המדיטציה טובה, שזה אחרי, אנחנו צריכים לעשות שוב ושוב וכך הלאה, וצריכים להגיע לחוויה מאוד עוצמתית, הנושא שעליו אנחנו עושים מדיטציה, והוא השווה את העוצמה כמו מישהו בא ואומר שאמא שלי נפטרה. כזה, כזה. הוא הלך לא פחות מאשר לשם, עוצמה מאוד חזקה. ולעומת זה, אם אנחנו יושבים במדיטציה ומשועממים נאמר, או מרגישים כהות כזאת, או אפשר במילים אחרות, זה יבש לנו, אין שם את הרגש, אז זה סימן הזרה, זה סימן שלא להישאר במדיטציות כאלה. זה לא טוב, זה מפתח הרגלים לא טובים. ואז מה לעשות, הוא אמר, אחד, אפשר להחליף את הנושא, זאת אומרת, אולי הגיע הזמן לעבור לנושא אחר של מדיטציה. בדרך כלל במדיטציות האלה יושבים ומקדישים חודש, חודשיים לנושא אחד, ונכנסים לתוכו עמוק. אתם מקבלים קצת מזה בדלם, נכון? שאתם מקבלים מדיטציה אחת, עושים אותה שוב ושוב ושוב ושוב, ואז אתם מעמיקים בה, שזה שונה קצת ממה שנהגנו לעשות בקורסי ACI, שכל רגע יש מדיטציה אחרת, ואפילו פה כל רגע אחרת. אבל פה אנחנו רוצים לתת את הלימוד אודות המדיטציה, אחר כך אתם מיישמים את זה, כל פעם מדיטציה אחת לאורך זמן. אז הוא אומר, אם אנחנו יושבים ומאבדים את הרגישות לנושא המדיטציה, אז או שהגיע הזמן לעבור לנושא אחר, או שהם רק התחלנו וכבר אנחנו לא רגישים, להתחנן ללמה, לבקש עזרה מהלמה, שיעזרו לנו לצלק מכשולים, ובמקביל לעשות חסד בעולם סביבנו ולהקדיש את החסד הזה לסילוק המכשולים שעולים לנו. עד פה הפסקנו, כשהוא נתן לנו את הסימנים האלה. ולפני זה, אתם זוכרים, דיברנו על הסכנה הגדולה של פיתוח חסינות לדרמה, אם אנחנו כל הזמן נשארים ברמה השטחית של להקשיב, ולא מתיישבים עם זה ומכניסים את זה לחוויה שלנו וללב שלנו. אוקיי, אז מכאן נמשיך. והוא אומר, אנשים מסוימים, אחרי שהקשיבו ללימוד הלמרים, ששמעו לימוד, ואולי קראו טקסטים ששייכים ללימוד הזה, אבל לא תרגלו מדיטציה אנליטית עליהם. זאת אומרת, רק חוכמה של לימוד והקשבה. קורה לאנשים כאלה שהם פתאום מפתחים רגשות מאוד עמוקים, חזקים, של אמונה חזקה. אם את שומעים לימוד של הלמה מדהים, זה מעורר את הלב, יש אמונה חזקה. פתאום מבינים על מה הלמה מדבר, על הראיות או על תפנית וכך הלאה. אז זה קורה שיושבים ומקשיבים ללימוד ומתעורר רגש מאוד עמוק. ואנשים אלה לא תרגלו מדיטציה אנליטית. אז זה יכול להיות מלווה במין התלהבות כזאת. אני כבר קלטתי את הנושא הזה. Okay? אני כבר לא צריכה לעשות את המדיטציה. אני כבר קלטתי. אנשים חושבים כבר, יש לי את התובנה הזאת. אבל הוא אומר, אם הם לא עשו את החלק של המדיטציה האנליטית, מה שבדרך כלל יקרה, או כמעט תמיד יקרה, זה שזמן קצר אחרי זה החוויה תתמסמס, תתמוגג להם. כי היא עוד לא יושבת עמוק אצלם. זה יכול להיות התלהבות רגעית כזאת, או רושם כזה מאוד חזק, כמו אהבה ממבט ראשון, אוקיי, אבל כדי שהיא אכן תהיה עמוקה בלב, אנחנו צריכים לעשות את המדיטציות, זה מה שהוא אומר. כי יש הסכנה הגדולה שזמן קצר אחרי השמיעה, הרגשות האלה ילכו, ייעלמו. ואז אותם אנשים עלולים להתעצב בליבם שזה נעלם להם. היה להם את הרגש החזק, את ההבנה העמוקה של הראיות או תפנית או מה שזה יהיה. עכשיו כבר אין. אז אומר, צריך להבין שאם יש רגש כזה שעולה או התלהבות כזאת שעולה, בלי שעשינו מדיטציות אנליטיות, אז זה רק מבוסס על איזה תפיסות חולפות. אלה לא תובנות רוחניות של ממש. ולא צריך להתרגש מהם יותר מדי, הוא אומר. אין צורך להתגאות בהם כשהם עולות, וגם אין צורך להתייאש אם הם נעלמות. לא זה ולא זה. כי זה עוד לא תובנות של ממש. זה רק משהו חולף. אז כשמופיעות תופעות כאלה, הן בהחלט יכולות להוות סימן שקיבלתם ברכה מהלמה. יכול להיות שהתחננתם קודם לקבל ברכה מהלמה, להשיג תובנות, וזה יכול להיות שהברכה מפשילה בצורה כזאת. ועכשיו תפקידכם הוא לייצב את ההתלהבות הרגעית הזאת או התובנה הרגעית הזאת. התפקיד שלנו עכשיו לשבת במדיטציה ולייצב אותם. ואז הוא עובר לתאר איך זה חוויה תובנה של ממש. הוא אומר, תובנה אמיתית היא מודעות חווייתית של אמונה למשל, או של ארעיות למשל, מודעות חווייתית, הוא אומר. סדרה של מודעויות חווייתיות, חוויות שעולות, והן באות בזו אחר זו, באופן עקבי, שוב ושוב, חוזרות שוב ושוב, לאחר שמדתנו, עשינו מדיטציה באופן רציף, תוך שימוש בחוכמה אנליטית, בניגוד לחוכמה של שמיעה, בחוכמה אנליטית, של ניתוח וכך הלאה. אז השתמשנו בידע שבא מהיגיון, דדוקציות, מסקנות הגיוניות שעשינו, וזה שונה מהרגשות שהוזכרו קודם לכן שהם רגיעים, כי אלה לא מתנטפים, אלה לא מתמוגגים. יש להם ביסוס, למשל על ידי אנליזה של היגיון שעשינו, ויצרנו שכנוע עמוק יותר, אלה לא ייעלמו. וכשזה מתחיל לקרות לנו, אנחנו צריכים עכשיו לפתח מיומנות, להתחיל לייצר את זה שוב ושוב. לייצר את זה שוב ושוב. וזה כבר טכניקה, מיומנות, שבאה כתוצאה מתרגול, ולא משהו חולף או מקרי שקרה לנו באופן כזה חד פעמי. הוא אומר, להתחיל למדוד על כל הנקודות שכלולות בנושא מסוים, כל הטיעונים הלוגיים והציטוטים, החל מהעניירות למורה הרוחני, וחלה ביצירת השראה, כל הלמרים, כל השלבים של הלמרים. ואת זה צריך להמשיך ולעשות עד שאנחנו מפתחים מומחיות, בקיאות גדולה בכל אחד מהשלבים של הלמרים. אחרי שהגענו לרמה הזאת של בקיאות, שוב אנחנו חוזרים במדיטציה שלנו על השלבים, החל מהמורה הרוחני ועד ליצירת השאיפה להרע, זאת אומרת כל השלבים של הלמרים, וזה אחר זה, כדי ליצור מה שהוא קורא תובנות חווייתיות, שמלאכותיות. זאת אומרת, היה לנו אולי רגע ראשון של התלהבות. המורה דיבר, התלהבנו, התרשמנו. זה בא מהר והולך מהר. אוקיי? כי אין איזה רגליים עוד. עכשיו הוא אומר, תשבי במדיטציה ותעשי את האנליזה, תעשי מדיטציה אנליטית. בהדרגה זה יתחיל ליצור בליבנו חוויה התנסותית של אותו נושא שאנחנו מודדים עליו. זה עדיין לא תובנה של ממש, הוא אומר. יבואו תובנות שקורא להן מלאכותיות, כאלה שאנחנו מייצרים אותן באופן מלאכותי על ידי האנליזות שלנו, ומגיעים נגיד באופן הגיוני למסקנה, אבל עדיין חוויה עמוקה שיושבת בליבנו. על אלה אנחנו צריכים לחזור שוב ושוב. ועד שאנחנו מגיעים לנקודה שאנחנו יוצרים כזאת היכרות עם הנושאים השונים, עד לנקודה שאנחנו מרגישים מאוד בטוחים, שאנחנו יודעים איך לעשות את המדיטציה האנליטית על כל נושא כזה, ואנחנו מסוגלים לייצר את התובנות, בכל ישיבה כזאת שאנחנו מתיישבים, אנחנו עושים את האנליזה ומגיעה התובנה. ושוב מנסים ומגיעה התובנה. אנחנו מפתחים בקיאות ומומחיות, אנחנו כבר ספצים בזה. במדיטציה, בשלב הזה של אמרים, אני יודעת להתיישב עליו ולהגיע. וזה כל פעם קורה שוב ושוב. אז פיתחנו את הבקיאות בשלב הזה של הלמרים. אז זאת מודעות שהיא חווייתית, ושהיא מתעוררת בעקבות הגיעה שוב ושוב בציטוטים השונים מהכתבים, בטיעונים ההגיוניים השונים. אבל אם החוויה הזאת לא קורית לנו בלי שנעבור דרך הציטוטים והטיעונים וכך הלאה. אנחנו צריכים לעבור דרך הציטוטים והטיעונים שוב ושוב כדי להגיע אל החוויה. זאת נקראת מלאכותית. זאת לא התובנה שאנחנו שואפים עליה, אבל זה בדרך. זה בדרך לייצר אותה. אז אנחנו שוב ושוב עוברים דרך הציטוטים, עוברים דרך הטיעונים, אולי עוד ציטוטים, אולי עוד טיעונים. מגיעים למה... זה מלאכותי עדיין, הוא אומר. תובנה חווייתית שהיא לא מלאכותית, היא כזאת שמתעוררת באופן מאוד ברור, מיד ברגע שאנחנו חושבים על הנושא. כבר לא צריכים לעשות את כל האנליזה. אחרי שכבר עשינו אותה הרבה פעמים, חודש, חודשיים, שנה, שנתיים, תלוי בנושא, ועוד מעט יפרט. אם עשינו אותה הרבה פעמים, אנחנו כבר כל כך בקיאים בשלב הזה שאנחנו יושבים, רק אני חושבת על הרעיות ומיד עולה בי תובנה עמוקה של הרעיות. אוקיי, אני כבר לא צריכה לחשוב שהדברים חולפים וכל האנשים בעולמי מתים, וארוחת הערב שאכלתי תתרוקן מבטני וכך הלאה. אז ברגע שהתיישבנו, מיד מתעוררת החוויה ההתנסותית, זאת התובנה שהיא לא מלאכותית. אז הוא אומר, כאשר ההבנה שלנו והחוויה שלנו מתחילים להתמזג בתודעתנו, זה מסמל את ההתחלה של התובנה, שמתחילה להיווצר בנו תובנה של ממש. זה עדיין לא סוף הדרך, צריך להגיע למצב שאנחנו כבר לא צריכים לעשות אנליזה. אני רק חושבת על המורה, כבר אני מבינה שזה הבודה שבא להנחות אותי, או משהו כזה. זה צריך לבוא, ובאופן עמוק, לא באופן לוגי. אז הוא אומר, לחלק מהנושאים זה בא בקלות. ויש נושאים שאפילו 7 ימים, הוא אומר, מספיק. לעומת זה, יש נושאים אחרים של הלמרים, שצריך הרבה שבועות, ויש כאלה שאפילו אחרי שנה או יותר, הם עדיין קשים ליצור. למשל, הוא אומר, מאוד קל ליצור את התובנה של הוודאות של המוות. הוא אומר, מספיק שתעשי 7 ימים על זה, וזה יהיה ברור. אם מישהו יגיד מה, הוא אומר, כן, בטח, אני אמות. אבל למועד זה, הוא אומר, הוודאות בעניין מועד המוות, זה הרבה יותר קשה להגיע לתובנה עמוקה. אם אנחנו כנים עם עצמנו, להגיע לתובנה שהיא לא רק אינטלקטואלית, אלא חווייתית, זה הרבה יותר קשה. הוא אומר, מאוד קל להגיע לתובנה שכשנמות אין שום דבר שנוכל לקחת איתנו מלבד הדרמה. זה פשוט. מאוד קל להגיע לשם. אז הוא נותן לנו, למשל, בנושא של המודעות למוות, את 3 העקרונות של המודעות למוות, אז הוא מדרג אותם. יש קל, יש קשה ויש מאוד קל. וזה אומר, ההבדלים האלה חלים גם על כל שאר הנושאים של הלמרים. יש בהם קלים, יש בהם קשים. אז הוא אומר, נושאים שהם קלים יחסית, הוא נתן לנו דוגמאות, על אלה אל תתעקש לעשות מדיטציה שוב ושוב. אם כבר קלטת והתובנה כבר שם, תעזוב אותך מזה. אל תייסר את עצמך, אל תכריח את עצמך שוב ושוב לעשות מדיטציה על נושאים שכבר קלטת. ותעבור לעניין הבא, לנושא הבא. לעומת זה, אם נושא אחר, והקשים ביותר זה הבנה של למה שלי הוא בודה, וההבנה שכל היצורים היו הם עם מי, אלה הכי קשים. אז הוא אומר, לעומת זה, אם אתה מודד על נושא כזה שהוא קשה, ואולי הרבה זמן אתה כבר עושה את המדיטציה הזאת, ועדיין התובנה לא הגיעה, אל תתייאש. הוא אומר, תמשיך, זה לוקח זמן. אל תוותר, תמשיך. אז הוא אומר, אל תתעקש איפה שכבר הבנת, לעומת זה, אל תוותר איפה שעוד לא הבנת. הגיוני, נכון? עכשיו הוא אומר, נניח שאנחנו עוברים, נגיד, על מקור כל חסדי, אז יש שם את כל השלבים של הלמרים, נכון? אנחנו לא יכולים לעשות מדיטציה אנליטית על כל השלבים של הלמרים באותה ישיבה, כי אנחנו מתעייפים מלשבת. אז הוא אומר, נגיד אתם אומרים את התפילה מקור כל חסדי, השלבים שכבר ברורים, שכבר קלטתם, שכבר מימשתם, אתם עושים עליהם רק שרגום, רק סקירה. אתם מצטטים את הבית, אתם כבר זוכרים אותם בעל פה, נכון? אתם אומרים אותו. עד שאתם מגיעים לשלב שעכשיו אתם עוד לא חדרתם, עוד אין חוויה. שם אתם עושים את המדיטציה האנליטית, ומסיימים בשרגום על שאר השלבים, אפילו אם עוד לא סיימתם אותם. אז אתם אומרים את כל התפילה, כמה זה לוקח? 5 דקות? להגיד את התפילה, 10 דקות? אתם עושים שרגום עד למקום שבו אתם עכשיו עושים את המדיטציה האנליטית, שם אתם עושים את הצ'גום, את המדיטציה האנליטית, סיימתם, לא יודעת, 30 דקות, כמה זמן שאתם מקציבים למדיטציה האנליטית הספציפית הזאת, אתם מסיימים בשרגום קצר על שאר הבתים. וזהו, ועושים הקדשה וקמים מהמדיטציה. אז את החלק שבו אתם ממוקדים ומרוכזים ועושים את האנליזה, זה רק על נושא אחד, לא על כל הבתים של הלמרים. כן? אתם רוצים להיות ממוקדים כל פעם על נושא אחד. ובאופן כללי, אתם ממשיכים איתו, אתם ממשיכים עם אותו נושא עד שנוצרת התובנה. עכשיו שוב, יכול לקרות שאתם ממשיכים אולי חודש, ועוד לא קיבלתם את התוצאה המיוחדת של תובנה שהיא לא מלאכותית, ושהיא אותנטית, ושהיא חווייתית, ושהיא עמוקה, אבל זה יתייבש לכם בדרך. אז גם שם אל תתעקשו, זה הוא לא כותב, זה כאילו עצה נוספת. גם שם אל תתעקשו, או שתפנו בתחינה ללמה, או שתעשו מעשי חסד ותקדישו אותם כדי שהמכשולים יסולקו, או שתגידו, אוקיי, כלי עתה, אני שמה את זה בצד, אני עובר לשלב הבא, ויותר מאוחר אחזור לזה, כשיהיה לי קרמה אחרת והפשלות אחרות, ואולי אז אני חוזרת לזה. אז עד פה אנחנו מפסיקים ביצירה המופלאה הזאת, שהיא מאוד ייחודית, מאוד יוצאת דופן בעומק שלה, ומאפשרת לנו לעשות את השלבים של הדרך בצורה שמקדמת אותנו מאוד מבחינה רוחנית. אז בזה אני מסיימת איתכם בסמסטר הזה, את הקורס הזה ואת הסמסטר הזה, ואני רוצה להודות לכם כל ליבי על הנוכחות שלכם פה, שהייתה בשבילי מדהימה. אני יודעת שהשקעתם מאמץ גדול כדי להיות כאן, ומשאבים רבים כדי להיות כאן, ותרגלתם נפלא ותרמתם באופן נפלא. זה מאוד מאוד יקר לליבי, מאוד מאוד מרגש אותי, הנוכחות שלכם והאופן שבו אתם רציניים בדרך. אני רוצה להודות לאלו מכם שמשקיעים כל כך הרבה כדי לאפשר את הלימוד הזה, ואני יודעת שזה כמעט כל אחד מכם ודרכו הוא. אני רוצה להודות במיוחד לקונצ'קלה, שהוא השראה בשבילי באופן שבו הוא לוקח אחריות מלאה, איפה שצריך, מה שצריך, מתי שצריך, כמה שצריך, כמה קשה שצריך. תודה רבה. תודה רבה. אני רוצה להודות לרעות על כך שהיא משרתת את כולנו, אותי באופן אישי ואת כולנו באופן כל כך טהור ומסור. שאני דואגת שהסנגה הזאת תגיע למקום שהיא צריכה להגיע ולאפשר לי לתפקד כדי שאני אוכל לעזור לכם להגיע לאן שכולנו צריכים להגיע. תודה רבה רבה רבה. אני רוצה להודות לאריאלה, שהוא תומך בי בכל השלבים של הדרך. יש לו בת זוג איתו שם בבית הגדול הזה, שאין לה זמן להחליף איתו מילה. וזה לא רק היום או מחר, זה יום אחרי יום, אחרי יום, אחרי יום, אחרי יום, כבר הרבה שנים. הרבה מאוד שנים. תודה רבה. ואני יודעת שכולכם פה משתתפים בצוות כזה או אחר. אתמול אתם עשיתם את השירי הודיה על הצוותים, ואני מאוד שמחתי שעשיתם את זה, כל כך שמחתי שעשיתם את זה. אני יודעת שאנשים השקיעו פה שנים מחייהם בבנייה ובארגון ובתכנון ובהוראה ובבדיקה ובאפשור כל הדברים האלה. צוות הסדה, צוות הלנה, צוות הרשמה, צוות אתר, צוות טכנית. בטח יש עוד הרבה צוותים שלא כללתי, אבל אני יודעת עליכם. אני מאוד מאוד מודה לכם. אני מאוד מודה לכם על כל מה שאתם עושים כדי לאפשר את הדבר הזה, שאני מקווה שיהיה לו ערך בר קיימה בחיים של אנשים בארץ הזאת. תודה רבה לכם. אז תודה רבה, אז להתראות, להתראות, צאו לשלום. כן.
Oh.